ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש שאלה בסיסית בכל החלק הראשון של הפרשה. טוב, צריכים לקנות חלקה בארץ ישראל. נכון שיש לזה גם משמעות לגבי היחסות בארץ ישראל. יש מאמר חז"ל ששלושה מקומות בארץ ישראל גויים לא יכולים לטעון שלנו הם. מערת המכפלה, והר הבית, וקברו של יוסף. אני זוכר לפני מלחמת ששת הימים, אז הרב פרנקל, חותנו של הרב לאו, אמר, וכל שלושה מקומות האלה הם בידי הנוכרים היום. מה שמה הוא אומר כדרכם של דרשנים שקונים בכסף, אז צריכים לקנות גם בדם. אחרי שקונים בדם, אז עובדה היא על כל הדברים האלה, יש הרהורים. אבל כנראה בשביל לבטא את היסודות הללו, אז המקרא מדבר על כך, כולל גם הניסיון של אברהם. מבטיחים לאברהם מנהר הפרת עד נחל מצרים. בא לקבור את אשתו, אין לו איפה לקבור. אז זה חז"ל כבר הדגישו את זה. אבל השאלה היא, למה צריך להיכנס לפרטי הפרטים בישתחו ביעקב? אתה ממש נכנס לשוק הפרסי, ואתה שומע שהוא מתמקח ושמידה עם כל הסיפור הזה. אז מה, אמרתי ואמר, מה יושב, בשביל צריכים את כל זה? וזוהי הבעיה שהוא התרבן פה לפנינו. מי שסלל את הדרך היה דווקא פרסי אחד. רבי עזרא ציון מלאווי. היה יהודי מיוחד במינו. כמה פעמים זכיתי אפילו להתפלל איתו ברוך פלים שם במחנה יהודה, יהודי פרופסור.
הוא הלך ברגל כל שבת מבית הכרם
לבית
הכנסת. לבית הכנסת הזה שם.
רגע, זה אבא שלו אחרי?
כן.
דוד שלו.
דוד שלו. אבל באחד המקומות, כשהוא יצא לגמלאות מהאוניברסיטה, אז הוא כתב, אף פעם לא ביטלתי שיעור בכל עשרות שנות לימודיי, חוץ מימי השיבה על אמא שלי, שלא יכולתי ללמד. יהודי נקי כפיים, אז הוא תחקר, חקר את כל חוקי החיטים ואת כל מה שמסביב לזה, ועל פי זה הוא הבין את הבעיות המשפטיות שהיו לאברהם ואיך הוא סידר אותו. חוק עוקף בגז, כולם מסתכלים, כבר היה, אנחנו נראה לפנינו איך יש פה דוגמה של עקיפת חוק בדרך לגיטימית. אבל נתחיל. לאחר שפרשו הכתובים בפרשה שלפני פניה את אחדותו של אברהם במרחבי הדרום, זה מה שכתוב, וישב בין קדש ובין שור, שלמעשה אלה הם חלקים בדרום הארץ, מסתומר, חבל עזה, נחל הבשור וכדומה, וכן את אדנותו על חבל באר שבע, ואת ההכרה שהכיר אבימלך מלך פלישתים שנעשה לבעל בריתו בבעלותו על הבארות שחפר במרחבי הנגב, הולכים הכתובים ומפרשים את המשך אחיזתו של אברהם בארץ חברון. וכאן נאמנו להתאים שאברהם התחיל להיאחז בארץ זו מיד לאחר שנפרד לוט ממנו. ויעל אברהם ויבוא וישב אלוני ממראה אשר בחברון ויבא שם מזבח לשם. וכבר העירון הוא מספר פעמים שלוש שנות. ישוב סובל גם משמע של שלטון ושל בעלות. אז אם כתוב בישב זה לא רק הערה טכנית שישב אלא גם הוא נהג שם בעלות. על כל פנים במלחמת המלכים מצאנו שלרשות אברהם צבא משלו, זה כתוב מפורש 318 חליכים, וגדולי המקום נמנים על בעלי ברית אברהם. אברהם הפך להיות אישיות דומיננטית בשטח. ואילו כאן פרשו הכתובים ששרה נפטרה בקריית ארבע חברון בארץ דם, ובארנו בפנים שקריית ארבע הייתה ככל הנראה, זה ההשערה שלו, מצודתה של חברון רבתי, ושימשה מושב לגדולי העיר ותחומה, מה שנקרא בשמואל ב' ערי חברון, על כורחה לומר שגם אברהם ישב בה, וכן מפורש ביצחק וביעקב, דהיינו, הם נמנים על האצולה. אם זאת מזכירים בכתובי פרשתנו גם את ממרא, הנמנית עם השכונות המרכיבות את חברון רבתי, שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, מערת השדה המכפלה על פני ממרא חברון, דיינו, יש גם קריית ארבע וגם ממרא. לא בכלי אומרים לו איפה גדולי העיר, אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, והוא נשיא והוא מלך, ובעם הוא נשיא אלוהים, משמעו הנשיא הגדול, וזה גם תוארו של מלך החיטים, זאת אומרת, המפורש כתוב שהם בני חטא, זאת אומרת, אנחנו מוצאים את המוצאם של החיטים הוא בטורקיה, והם חלק משיבת העממים שישבו פה, אז הם כנראה הביאו גם את המנהגים, גם את התארים, והתואר הזה שנשיא גדול, זה התואר של המלך שהוא מצא אותו שם ליד אנקרה, בירת הממלכה החיטית של אנטוליה. עיקרה של הפרשה הוא סיפור מעשה המקנה של שדה עפרון אשר במכפלה ומאשר בו בידי אברהם לאחוזת. מעשה המקנה ערוך לפי דיני המקום ומנהגה, המכוונים לחוקי החיטים שנתגלו ונתפרסמו בדורות האחרונים. זאת אומרת, יש פה ניסיון להשתמש בממצאים ארכיאולוגיים ספרותיים שנתגלו, ומהם ניתן להשיג שגרים ותושבים, אנחנו שומעים שאברהם אומר גר ותושב, שלא נמנו במזרח המקום, היו מנועים מרכישת קרקעות לצמיתות. וכבר התאמנו בפירוש שלחלק זה, רמזה גם התורה בהלכות קניין שדות, שם בפרשת בהר, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי. כיוון שבני אדם, עם ישראל, אמנם יושב על אדמת ארץ ישראל, אבל ביחס אל הקדוש ברוך הוא גר ותושב, וכיוון שהוא גר, כאילו אתה אומר, החוק הקרקעות שחל בין בני אדם בחברה, חל גם בין בני אדם והקדוש ברוך הוא. לשון אחר, זה מעמדם של בני ישראל היושבים בארץ ישראל שהיא נחלת השם, ובפועל מעמדו המשפטי של כל אדם ואדם. הצדדים הנוגעים בדבר הוצרכו איפה לנקוט תכסיסי הרמה משפטית כדי לעקוף את החוק והמנהג בנידון. לפי כך, לא נזקקו מנהלי מסע ומתן ללשונות קנו ומחור. גיברת, עומדים פה לקנות, עומדים פה למכור. בכל הפרשה לא נשאר לא קנייה ולא מכירה, אלא רק ללשון נתון, וזה מופיע שבע פעמים. אחד הנקודות שהוא הבליט, והוא עשה את זה בוודאי בהשפעה של קסוטו וכו', התחילו לספור מילים, מושגים, וראו שהמספרים הם מסר סמוי. שבע פעמים אמרו נתון, 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 זה משהו. ורק פעם אחת לשון שקול, וישקול עבר. ורק בסיום העסקה, נזכר כתוב ללשון מקנה, לשון אחר. אין מדברים על מכירה ופנייה של מקרקעין, שהרי זו אסורה. אברהם גם כן לא היה בצד. רוצים לבנות, רוצה, אז שלא יביאו לו אחר כזה חתיכת בגץ או חתיכת זה, זה לא עובד. אבל מדברים על מתנה בלבד, וזו מותרת. נמצא שכל הדברים המוכפלים מאוד, כלשון החתם סופר, זאת אומרת, החתם סופר גם ירגיש, מה שכל הזמן, מה עוד פעם משתעבר, נעי נער וכל זה, מה שאמרנו, שוב פרסי, טיפשו אותו, איך זה יכול להיות? מגוף המסע ומתן המשפטי, שאפשר את המקנה על דרך מתנה שבצדה כסף מלא, שכסף כסף, כסף לא לעזור, הניתן לה נותן את המקרקעין עבור כביכול במתנה. ויש פה הערה שיש לה נבח אקטואליות בימינו. דרך של הרמה משפטית על חוק מסוים רווחת במערכת חוקים שונות. מאז ועד היום, כשהמחוקק אינו רוצה לבטל את גוף החוק, כך נהגו למשל בימי השופטים, זקני העדה בפרשת הגבעה. עם ישראל וזקניו נשבעו, לא נותנים בנות לשבט בנימין עונש. אחרי שעברה שעת המתח, התחילו לחשוב, רגע, מה יהיה עם הנשב של ישראל? אבל יש שבועה. אז צריכים למצוא את זה, מי שלא מצאו תא משפטי הלכתי, להתיר את השבועה הגדולה לבלתי תת להם בנותינו לנשים. יעצו לבני מימין וישיב, אתם מן הקרמים וחטפתם לכם. אתם בני מימין לא בתוך השבועה, אז תמצאו דרך לעקוב את זה. כי לא אתם נתתם לנו בעת כעת יש שם וכן מחוקי העמים. וכאן הוא עליו דומה יפה. נזכיר המעשה משפטים מזמננו. אם היה כותב את זה היום, היה לו דומה של חוקי עוקפי בגץ קלאסי. מה היה? בשנים 35-37 חקיקה ארצות הברית סדרת חוקי ניטרליות שעשו מכירת נשק לצד הלוחם. מי שביקשה ארצות הברית בימי מלחמת העולם השנייה לסייע למדינות הידידותיות, זה היה אפילו בתחילת, לפני שאמריקה הייתה בתוך אמריקה, היא החליטה לא לבטל את חוקי הניטרליות. המייסם את אובמה, המייסם את טראמפ חיפשו דרך. אלא קרקעה ב-41 את חוק החקר ואשר, אני זוכר, רוזוולט המציא את ההמצאה הזאת, אבל לעקוף את חוקי הניטרליות. חוק זה ייפה את כוח הנשיא לתת ציוד צבאי ושירותים לכל מדינה שלדעתו הגנתה חיונית לביטחון ארצות הברית. הוא ציטט את האנציקלופדיה העברית. אז הוא הביא דוגמה, אני חושב שהיא יכולה... ואתה אומר, גליציאנר. סליחה, לא עובר כך גם גליציאנרים. זאת אומרת, זה פטנט מקובל. גם בחוקים בימינו, יש סיבה, יש חוק. החוק הזה צריך להיות קיים. אלא יש נסיבות מיוחדות, אז צריכים לדעת לעקוף אותו את כל הסיפור הזה. אז זה בדיוק מה שעשה גם אברהם וגם אפרון. אני רוצה למכור לך, אבל אני רוצה לקבל 400 שקל כסף שיהיה מטבע טוב, עובר לסוחר. אבל כדי שלא יהיה לנו כל מיני בעיות משפטיות, בואו נעקוף את כל הדבר הזה. ועוד, לפי מנהג המקום, גם מתנה מעין זו הייתה טעונה הסכמת המארץ. המארץ נזכר כמה פעמים בפרשה שלנו, זה לא המארץ במובן שלנו, אלא זה חבר גדולי המקום שיש להם מושב בשער העיר, כי כתוב לכל באי שער עירו, הם בני חטא. ואז הוא אומר, גם איזה סנסן, הנזכרים בפרשה חטא פעמים. זה חוק מלא כזה. אבל העובדה היא, בני חטא, זה ארץ החיתים, אבל חטא ימיה זה שמונה. אז הוא ספר שמונה פעמים. וישורם הרשמי ובדרך משפטית זו, לאחר שקבר בו את שרה במערה, כלומר החזיק בנכס, זה כבר קבור, נעשה המקום, לאחוז עד קבר לא ולבנה אחריו, בארץ כנען. זאת אומרת, אברהם גם עבר את כל הבעיות המשפטיות ונגמר. הארץ הנזכרת בפרשתנו פעמיים, אשר ניתנה לו ולבנה אחריו לאחוזת עולם. לכל המונחים המשפטיים והמנהלים הבאים בפרשה, יש מקבילות לשון ומקבילות עניין בחוקים הקמאים של עמי המרחב. זאת אומרת, זה הפטנט המשפטי. ועמדנו על קו הפירוש, לשון לשון ומונח מונח במקומו. וכבר הורה החכם רבי עזרא ציון מלמד, שלכן שמבין את ענייני הפרשה אין בדינינו ואין בדיני העמים מסיגת. לפנינו זה לשונו של ה... לפנינו איפה פרוצדורה של טרנסקציה קרקעית מיוחדת במינה, מכירה בצורת מתנה, ואין כאן לא גיבוב דברים. מה שהחתם סופר אמר, חזרה דברים, הוא אמר, אין פה גיבוב, אבל יש פה כפילות, ולא דרך של מסע ומתן מזרחי שמי, וככה אומר ככה בשבילך בחינם. לך לשוק ותשמע שם איך שיהודי גליציאנר עושה עסקים מערביים. כך נראה לי פירוש הפרשה מתוך הכתובים ומקורות אחרים. כיותר זה גם גינונים ונימוסי כבוד. ועוד נימנו לעתיד שכל המסע ומתן העסקי היה מלווה בגינונים ונימוסי כבוד הרומזים למעמדו המדיני והחברתי רוחני הרם של אברהם במקום, כשם אמרו נשיא אלוהים אתה בתורנו. ואף כי כדרכו נקט אברהם לשון הנבא, ואמר בין היתר, גר ותושב אנוכי עמכם. אני חושב שכבר פעם סיפרתי, יעקב אדס הזקן, הסבא של יעקב אדס שלנו, היה
גם... חבר בית הדין הגדול.
חבר בית הדין הגדול. הסבא של המורה של יצחק, הכרתי אותו. אבא של יהודה, אז היה זקן, גם בעל הופעה מאוד מכובדת, ועשה שוק ביום שישי, הלך בשוק, אבל אנוכי עפר מייפר, הוא דיבר, אנוכי עפר מייפר, דרך ענבה. יום אחד התלווה אליו אברך צעיר שהם משמש אותו, אז הוא אמר, גם אנוכי אפרפר. אמרתי, זהר, עליך עוד יאמינו. אז זאת אומרת ש... צריכים לדעת איך להשתמש בזה. על כל פנים, כשאברהם אבינו אמר גבר בפנותו לעפרון, זה הבחנה מאוד עדינה. אנוכי אברהם ואפר, אני יודע להגיד, אבל אני יודע גם מי אתה, אז תיזהר. בן אבר אדוק היה מה שנקרא לימוד המוסר, ואז אתה מכיר את הסרט בן אבר אדוק? אתה מכיר את הסרט בן אבר אדוק?
קיבלתי את זה מהרב דרוק, בשם.
אבל גם אני קיבלתי את זה. על כל פנים...
מה?
אה, על כל פנים הוא... בלימוד המוסר היו המבוגרים, איך מן הגורש. אני כלום לא, אני כלום לא, וככה היו מסתובבים. בא בחור צעיר לישיבה, ראה שכולם אומרים גורניש, אז הוא גם אמר. אמר פלוי, איך אתה נוכל גורניש, גם אתה חתיכת כלום. מי, אני כלום, אני גדול, אבל מה אתה, אתה באמת כלום, אז מה אתה אומר שאני כלום? אברהם אבינו ידע לכבד את זה, אבל אף פעם הוא לא דיבר אליהם בלשון כבוד. ובכן, בפנותו לעפרון הוא נמנע מלהזדקק לכינוני הנימוס של אדוני. לא כבעלי שיחו שמדברם איתו כפלו ושילשו את הכינוי אדוני. אברהם אבינו יודע לשמור על כבודם של אחרים, אבל הוא נזהר מלתת להם כבוד יותר מה שמגיע להם. והמעניין הוא שיהודה קילה, הפרשן היעני המודרני, הגיע לספר של רבי יוסף בן אברדו, ונראה שהדין עם רבי יוסף הורוביץ, זה הסבא מן אברדו, שאמר, אין אדון לאברהם אלא הקדוש ברוך הוא. הוא הדגיס את העובדה שלמרות שהם משתמשים במושג אדוני, 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 אברהם מכבד אותם. אבל אף פעם הוא לא קורא להם אדוני. הוא אומר, יש רק אדון אחד, האדון הוא רק הקדוש ברוך הוא. אז אברהם בדגש, הוא יודע את מקומו, הוא יודע גם את מקומה. מה ראה אברהם לסרב להצעות הנדיבות של בני חלחל ואפרות? הרי בהם למעשה, תוך כדי דיבור, הם אמרו לו, אני בשבילך הכל, חינם, חינם. ואם תתמה ותשאל, מה ראה לסרב להצעתם הנדיבה שנאמרה בלשון הנדיבה של בני חלחל, לקבור את שרה באחד ממבחר קבריהם, ומה ראה לסרב להצעתו הנדיבה של אפרון, שהציע לתת לו את המראה מוקש לדם במתנה, וכך אישה את הקבורה? חז"ל הרי הרגישו במצבה. החבר'ה קדיש, היום הם כבר יותר, בשעתו היו דברים נוראים. בשעתו היו, כשרצו לקחת מפלוני, היו משאירים את הקבורה, וזה היה סחוט, והיה זה, והיה ננה. היום הנהגה אחרת, לקבור קדימה, בלי השעיה. אנחנו נוכל לקרוא לך בפינה, מצבה לא מרשים לשים לפני שאתה גומר את העסקות הכלכליות איתם. אבל פה הכל, באמת היה יהודי אחד, היה גבר גדול, עוסק בהלוואות וכו' וכו'. אחר גדיש שחיכתה לו בפינה ולקחה, רצה סכום עצום ממנו. הלך אל הרב, אמר הרב, מה? קרא להם, סיפרו לו. אז הוא אמר, תראה, אתה, אבא שלכם הנפטר, עשה עסקים מהלוואה בריבית. כתוב בגמרא שלומים בריבית לא קמים לתחיית המתים. אז כשנותנים לכל אחד קבר, נותנים אותו לזמן, יקום תחיית המתים. אבל כיוון שהוא לא יקום לתחיית המתים, אז הוא קונה להרבה זמן, אז צריכים הרבה כסף בשביל הזמן הזה, כי זה קניין למשך הרבה שנים. על כל פנים, בדוגמה שלפנינו, אז הוא אישה את הגבורה. נשיב לך, אברהם רצה להיאחז, להתיישב במקום דרך קבע, ושתהיה לו בדומה ליתר גדולי חברון אחוזה קבר משלו ולבניו אחר, ולא רצה בשום אופן לקבור את שרה במבחר הגברים עם גדולי חברון נשיאה ומלאכיה. גם כאן זה היה טריס בפני ההתבוללות. אם היא תיקבר יחד עם כולם, מאוד מאוד מכובד, אבל זה מתשתש הצד הלאומי. אברהם רצה, איתי זה מתחיל. אחוז, אנחנו אמרנו את היסוד שהאדם הראשון וכו' וכו'. על כל פנים, מי שלומד את הפרשה מחפש מהו הדבר שכל כך צד את ליבו של אברהם, שהוא חמד דווקא את ההנחה הזאת. ובאשר לסירובו לקבל את המראה מבוקשת על ידה במתנה מידי בעלי האפרון, עלינו לומר שאף כי המתנה נמנית עם דרכי הקניין המקובלות בישראל ובעמים, גם יש בה שהרי נותן המתנה עשוי להתחרט על מתן מתנתו. לפי כך כל אדם, כל דבר שאדם רוצה לייחס לו קדושה או להקדישו לגבוה, מן הראוי שהדבר יהיה בעלותו המוחלטת, ללא פיקפוק וללא עירור, ובוודאי לא עירור של המקדיש. יש לנו גם כמה דבר דוגמאות של פלויני נזכר, מה הוא קנה? היה משהו כזה, אני זוכר בימים שלפני מלחמת ששת הימים, היינו הולכים בשמואל הנביא, הלכנו בשמואל הנביא, ובאיזה מקום נעצר מושר מנדלוק, כי אפשר ללכת יותר. הייתי איזה יהודי ירושלמי, ממשפחה ירושלמית, האבא שלי, הסבא שלי, קנה אדמות בנבי סמואל, מה יש לי? יש לי את הקושה ממאה טורקים עוד, אני לא יכול להגיע לשם. אנחנו יודעים היום, מי שיש לו את הקושה בנבי סמואל, יש לו הפויטיקה, אז באמת זה הסבא, אבא שלו קנה את זה וכו' וכו'. מה שיש לך משהו, אתה, הדוד שלך, הסבא שלך, הנכד שלך, הנין שלך, באיזה מקום שהוא יעורר את הבעיה הזאת, אז הוא רצה שהדבר יהיה מוחלט. וכדרכו של אברהם, הלך דוד בסרבו לקבל במתנה מארוונה את הגור שבהר המוריה. ארוונה היבוסי היה בעל הבית על הר הבית, והוא מציע לדוד מתנה, ודוד לא רוצה. הוא רוצה לבנות שם במצוות השם, מזבח לעלות עליו ולא אותו שלמים. כי לא, לא, כי קנו יקנה מאותך במחיר ולא יעלה להשם אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד, לא כי קנו יקנה בכסף מלא, כי לא יישא אשר להשם ועלות חינם. הוא ראה עוד למטה כתוב, ביעקב ויהי כן את חלקת השדה שנתה שם אוהלו מיד במאה כסיתה, ויצב שם מזבח ויקרא לו אלוהי ישראל. זאת אומרת, גם כדי שהבעלות בארץ ישראל לא תהיה בקניין, אלא שלא במתנה. לפני הרבה שנים פגשתי באשדוד יהודי ישיש מארגנטינה. מאיפה יהודי? עיר מנוחה, אוסטר סלובודקה. הוא יריד העיר סלובודקה בקובנה בליטא. אז הוא סיפר לי, היה קצת מתושן, הוא אומר, אני הייתי בבית של רב חיים, של רב חיים ממריץ, והוא תיאר לי את השעון הגדול, אותו ילד כנראה, הוא תיאר את הבית, את השולחן ואת השעון הגדול. ואז ככה הוא מסנן לי שכשהרצל ב-1908 הגיע ארצה,
הוא מת בשנת 1898,
כשהסולטן ביקר, פרנץ יוזף ביקר.
וילהם אוגוסטה ויקטוריה.
על כל פנים, אז הוא העלה בדעתו לקנות את ארץ ישראל. הוא חשב במונחים של אירופה אז. אז הוא עשה חשבון, הממלכה הטורקית נמצאת בקשיים כלכליים, הוא ידבר עם הברון הירש, ידבר עם רוטשילד, ייתנו כסף, יקנו את ארץ ישראל, נגמר הסיפור. רב חיים שמע את זה, אמר לא. בשעתו לא הבינו. אמר רב חיים, זה פסוק מפורש. לא מצאתי את זה בכתובים, אבל אני מספר לך את העדות. כתוב, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. אמר רב חיים, את ארץ ישראל לא קונים בכסף. אנחנו רוצים, יש לנו בעלות על ארץ ישראל. אם אני אקנה את זה בכסף, אז מישהו אחר יתן לי יותר כסף, אז מישהו יערער, אז מישהו יאמר, אין לך זכות למכור. על כל פנים, היסודות הללו, אל תיתן לי מתנות. אני רוצה לקנות שלא יהיה לי בעלות מתנות, שלא יהיה לי אירורים בדבר הזה. מה ראה אברהם לבחור דווקא במערת שדה המכפלה? סתם הכתוב ולא פרש, וזה אנחנו דיברנו כבר, מה ראה אברהם לבחור בין מערות חברון רבתי במערת שדה המכפלה? וברשו הדבר מלא המדרג מדבריהם, מדבריהם עולה ששעה שגמר אברהם חסד לשלושת המלאכים רץ אל הבקר, זה הפרקי דרבנה שאמר, נכנס למערה ושם נודע לו כי תמונים באבות העולם אדם וחווה. ואם כך הדבר, אז הוא נתן לזה ניואנס אחר. הרי האדמה אשר לוקח משם, מה אמר הקדוש ברוך? אל עפר תשוב מן האדמה אשר לוקחת משם. זה אחד הרמזים שהאדם הראשון, מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, חלק מיסודות העפר שלו זה בהר הבית. אז זה למה קומה שהוא לוקח משם? הכל פעמים פה בתחומי הארץ שניתנה לאברהם בברית. הוא רואה מה שבאר פנייה מקום הגן, פרשת פנייה, והיא משם אברהם נקייה. על כל פנים, אברהם אמר, כאן התחלת היצירה. זה, לא הייתי אומר שיש בו רק יסודות פיזיקלית של בריאת העולם, אבל יש בו יסודות רעיוניים שראשית ההיסטוריה האנושית היא במקום הזה. אברהם אמר, כאן ההיסטוריה, לכאן אני חוזר. על המבנה האומנותי של הפרשה, כל הפרשה כולה מקשה אחת, וחתימתה מעין פתיחתה. פתחה במות שרה וחתמה בקבורתה. פתחה בציון מדויק של מקום מותה, בקריית ארבע, עיר חברון בארץ נען, וחתמה בציון מדויק של מקום קבורתה, מארץ להמכפלה על פני ממרי עיר חברון בארץ נען. וכתב רבי עזרא אצלנו, בפרשה הזו שהיא בעיקרה מסע ומתן משפטי, כל מילה ומילה, כך אומרת, למדי, שמרו הכתובים גם על הצורה הפיוטית, וכל הדיבורים שקולים ותואמים, ויש להתאים עוד כמה דברים. כל דיבור פותח בשורש שמוע, חוץ מן הדיבור הראשון בפתיחת בסמטן, שמעוני, שמענו, שמעוני, שמעני. כל דיבור בן של אברהם, בן של בני חת ועפרון, מסתיים בקבורת המת. וגברה מתים לפניי, מקבור מתיך לגבור את מתים לפניי, לאחוזת קבר, קבור מתיך וגברה מתים שמה ומחקבו. כשאתה קורא את זה, אז יש לך ראש שבאות נמרות ובאות נמרות. ואם אתה, מה זה אמר? מה זה אמר? אתה רואה שכל דיבור יש לו גם, יש פה כאילו מסע ומתן. והתורה שימרה את זה בצורה שירית ופיוטית. לאברהם פונים תמיד בלשון כבוד אדוני, והוא פונה בלא שום כינוי. ומה שאמרנו למעלה, הוא לא מקבל עדות אחרת. אברהם נזכר בפרשתנו יודבת פעמים, כמיין שבטי ישראל. שרה נזכרת בשמה 5 פעמים, 4 פעמים בשני הפסוקים הראשונים, ובשעת גבורתה בהתאמה שרה אשתו, כמיין לשונות אור במעשה יום אחד. ועוד 8 פעמים מדברים הכתובים בגבורת גופה המת, ביחד יודגים על פעמים. בני חטא נזכרים בפרשתנו 8 פעמים כמניין חטא. 3 פעמים מזכירים בכתובים את עם הארץ. וחבר גדולי בני חטא המושמח לאשר את הקנייה. אז זה לא סתם שהדבר הזה נעשה בזה, אלא הוא צריך גם את ההסכמה של, נגיד בלשון ההלכה, זין טובי העיר. זאת אומרת שזה על דעת המועצת העיר וכדומה. ופעם אחת קורא להם עפרון בכינוי בני עמי, וביחד הם נזכרים יודעי פעמים. כמיין שהכתובים מזכירים את אברהם, ואילו נשיאה בראשם עפרון, המכן הוא מוכר את שדהו ואת המערה שבו לאברהם, נשאר 8 פעמים שוב כמיין חטא. ושמו בא 7 פעמים בכתיב מלא. ולאחר שקיבל את הכסף, פעם אחת בכתיב חסר. אנחנו מכירים, למה עפרון? אמר הרבה, אפילו מעט לא עשה. אז 4. אז אין פה גם, אפילו גם פרשות כאלה, הן נעוצות בצורה של הכתיב של הדבר הזה. המאורע מזמן לכל מסע ומתן וקבורת שרה, כאחוזת קבר לאברהם ושרה, ואכן נזכרים לשון קבר בפרשה 10 פעמים, ועוד 3 פעמים בא הצירוף הלשון הייחודי אחוזת קבר. פעמיים בדברי אברהם, ופעם אחת בחיומה של הפרשה, ויעקב מסדה והמערה שבו לאברהם לאחוזת גבל מלך. המערה שבה נתמנה שרה, נזכרת 5 פעמים. 5 פעמים שרה, 5 פעמים המערה. כיוצא בזה נזכר השדה של ידה 5 פעמים. והלשון כסף נזכר החובה במקרה 5 פעמים. זאת אומרת, יש איזה קצת פנימי. זה ציצים ופרחים לתורה. יש מסר, אבל התורה מוסרת את המסר הזה בצורה סימפטית, מיוחדת. הלשון נתון לצורת הלשונות, ואמרנו שהוא הלשון העיקרי במסע ומתן, זה המתנהל בדרך משפטית מיוחדת שנתון כנו, בא בפרשתנו 7 פעמים. ולמותר להעיר את המספר 7 נמנע עם המספרים החביבים במקרא כל השביעים חביבים, ואילו לשון גמר המסע ומתן למקנה בא פעם אחת. לשון קיום ואישור ויקום פעמיים. לשון הנימוסים ולשון העניין שמוע ובא פרשתון 6 פעמים, לרמוז שהמקנה נעשה בדעת ובהבנה לפי חוקי המקום ומנהגיו על דעת הכל. זאת אומרת, זה לא בהחווה ולא אלא הפומביות החגיגית המשפטית של הדבר הזה. מה באה הפרשה ללמדת? שאלה זו שאל כבר המלבי. למה העריך בכל הסיפור הזה, המלבי בלשון מליצית, ומה יושיענו סיפור זה לתורה ולתעודה? אז נכון הוא שיש בפרשה, ביחס לדבר אחר, בפרשה יש כלל. אותה שאלה שהמלבי שואל פה על כל העריכות ועל כל הדברים המורכבים הללו, שאלו חז"ל על הסיפור מליעזר. התורה היא קמצנית. שרץ, שדם השרץ מטמא, זה אנחנו יודעים רק מריבוי של ו', וזה מגופי תורה. אז למה כל מיני כללים בתורה אתה לומד מכל מיני ריבויים? ואילו את הסיפור של אליעזר התורה חוז, רחיצת רגלי אבות, עבדי אבות, רחצו את הרגליים של האנשים שהלכו עם אליעזר. על זה אמרו חז"ל רש"י הביא, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. תורתם של בנים כל מיני כללים בהלכה, אתה לומד מכל מיני יתורים. ואילו פה סיפור, מה הסיפור? שאליעזר הלך והלכו איתו עבדים. ורחצו את הרגליים, רצו רגליכם, אז מה חזרה התורה על זה? יפה סירתם. מה באמת ההסבר? בשטובת צריכים להסביר, כרעיבר המקובל, תורה היא תיאורטית. הסיפור הוא למעשה. העבדי אבות וכל מה שמתלווה לזה, זה יישומה של התורה. איך באמת מתנהגים בדבר הזה? כל מיני כללי אמונה. מה אנחנו לומדים? לדוגמה, ביסוד של אי שוויון בין מה שהתורה מספרת בשעת התהוות המעשים של אליעזר לבין מה שסיפר להם. בתורה כתוב שלפני שהוא בירר מי זאת הנערה הזריזה הזאת, הוא כבר נתן לה את הצמיגים וכו' וכו'. כשהוא אומר את זה בבית, אז הוא אומר, וישאל אותה, ועשים הצמדים על ידיה. הרי היא הסרט, היא שתקה, אבל היא יכולה להגיד, זה היה הפוך. התשובה היא, אליעזר היה מאמין. הוא הלך על הגב של הרבי שלו. אברהם התפלל, אז מי אלו? אז גם אליעזר התפלל. רק אלה לפני היום. אז היה לו ביטחון. ביטחון של הנבא. מה אתה צריך לתת לזה פרסום? אז אתה בן... אז שהתורה מספרת, התורה מספרת, ניתת הביטחון של אליעזר. אבל שאחרים, מי אומר שאחרים צריכים לדעת באיזה מדרגה אתה? אז זוהי דוגמה של יישומה של כללי התורה. לכן יפה שיחתם של עבדי אבות. זאת אומרת, הלקחים שנלמדים מזה, הם לקחים וכיוצא בזה, בהרבה הרבה דוגמאות ופרטים שיש בדבר. כבר אמרנו את הדוגמה של אולי, וכל מה שבא בעקבות הדברים הללו. זה הרי עבור של הרבי מקוצים, עם הקושייה הגדולה הזו. בת הייתה לאברהם, ובת הייתה לאליעזר. והוא חשב, מה אני אצטר ללכת את הדבר? אמרתי לו. על כל פנים, אז יש פה דיוקים בכל הסיפורים האלה. אז יש כמה לקחים. ללמדנו, שלעתו נזקקו בעקיפים קדמוני וישיבו. א', ללמדנו את מידת הנבטנותו של אברהם, גר ותושב אנוכי עמכם, כנגד אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכם. ואת מידת נאמנותו, אני חושב שיש לו פה פליטת קולמוס. הוא כתב נאמנותו לאיש בריתו. הנאמנות הייתה שלא ירר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז לכאורה הנאמנות היא לקדוש ברוך הוא, לא יודע מה. כלשון בא למדרש על הכתוב, וירא אל אברהם בשביל השם לא נתתם. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דאבדים ולא משתכחים. יש לה... למשה הייתה דוגמה אצל האבות, והוא לא חיכה אותה בצורה מוצלחת. הרבה פעמים נגליתי אל אברהם, יצחק ויעקב ואל שדי, ולא הודעתי להם כשמי השם, כשם שאמרתי לך, ולא יראו אחר מנותיי. אמרתי לאברהם, קומי תלך, תלך בארץ לאורכה או לאורכבה, ביקש לקבור שרה ולא מצא עד שקנה בדמים. אז זאת אומרת שאי אפשר היה למצוא את כל הדברים האלה. ולא ירר. רבי אברהם בן עזרא בפירושו מביא שני טעמים, למה התורה האריכה, ואלוהי. ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל. כל מה שקשור לארץ ישראל, יש לו מעלה מיוחדת במינה. אז מסלסלים בה, מדברים בה, מעריכים בה, לא מקצרים. מעלה על כל הארצות לחיים ולמתים, גם לחיות וגם להיקבר. והטעם האחר, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו לנחלה, אבל הטעם השני, שכתיב הרמב"ן את הדיבור. במילים אחרות, יש לו מעלה מיוחדת של ארץ ישראל. לדעת רלב"ג, בא פרשתנו ללמדנו כיצד נעשתה למציאות הברכה בהגדה שמך שבה התברך אברהם בבואו לארץ כנען, אדוני, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, מתוך הסמיכות. כאן זה נגמר, נכון?
כן.
עדיו נגמר. לכן הבאתי איתי להראות את זה. בצול זה היה יותר
מקום.
עכשיו נקשיב. עכשיו נקשיב. המעלה הגדולה שלה, יש בפרשה שתי פרשיות. יש פרשה אחת, היא פרשת הנישואים של הקבורה של שרה. פרשה שנייה, נישואים של יצחק עם כל מה שבא לבית. אלא שבפרשה של הנישואים, אברהם מינה את אליעזר לשליח. מה הכלל ההלכתי, חזקה שליח עושה שליחותו. מה היינו מצפים שיהיה? היינו מצפים שיהיה. אליעזר סיים בהצלחה, בהצלחה מיוחדת. כי עובדה היא מה הם אמרו, כשב הנערה איתנו ימים ועשור, ילדה קטנה עוד, תן לה קצת, נעד לה. בין האירוסין לנישואין, אני חושב שכבר אמרתי כמה פעמים, שיש כמה ביטויים ביידיש מדוברת, שזה הפך להיות ניבים שלא תמיד חוקרים למהותם. ביידיש של מזרח אירופה, שהיו רוצים לומר, פלויני ממתין לאיזה דבר, אז הוא ממתין לשנה ביום רביעי. היום מתה מתוך, הוא מחכה כל כך הרבה, מה ביטוי כזה? אמר יהודי אחד, רבו ישראל, כל דיון כזה תראו שיש לו עיגון בשורשים. משנה מפורשת, נותנים לבתולה י"ב חודש. בסדר? נערה צעירה, י"ב חודש, צריכים להכין כלי החתונה, צריכים לסדר. מגיע י"ב חודש, אז הוא רוצה להתחתן, אז בתולה נישאת ליום רביעי, חכה עוד ליום רביעי. שנה ביום רביעי, זאת אומרת, למרות השנה, הוא תראה גם ביום רביעי, זוהי דוגמה איך ניב עממי נולד. כשפלויני, דוגמה נוספת, כשפלויני רוצה להראות דבר פלא, אז הוא אומר, חכה, שבת אחרי שבועות אני אראה לך. שבת. מה זה שבת אחרי שבועות? מה הדבר הפלא? אמר פלויני, זה משנה מפורשת. המשנה אומרת שעולי רגלים, כשהיו באים למקדש, היו רוצים להראות חיבתם לפני המקום. אז היו מוציאים להם, היו באים ברגל, היו מוציאים להם לחם הפנים. ולחם הפנים, סילוקו כסידורו. כמו שבזמן שמסדרים את לחם הפנים בשבת, אז הוא חם. זה מה שאמר דוד, אמר אחימלך, לחם חם, חום כי יום מילה קרוב. אז גם אחר, העומס הדבר, חוק ההתיישנות לא חל במקדש. דיינו, זה חם כי לא עכשיו הוציא אותו מן התנור. אז היו מרים אותו, אוקיי. אז היו ראים, היו ראו חיבתכם לפני המקום. אז כשהיו עולי רגלים באים בפסח, באים בסוכות, הם שבעה ימים, בתוך שבעה ימים יש לעולם שבת. בשבת היו מסלקים את הלחם וסמבצים את הלחם, אבל הייתה הזדמנות להראות להם. אבל בשבועות זה רק יום אחד, זה לא חבל. לעתים אולי זה חל סמוך לשבת, אבל ברוב המקרים זה חל באמצע השבוע, אז איך הם היו שיכולים לראות את הפלא הזה? מי שהיה ברגל לשבועות, חכה שבת אחרי שבועות, שבת אחרי שבועות, באת לרגל לשבועות, חכה שבת אחרי זה, אז אתה תראה עוד פעם את זה. זאת אומרת, אותו ניב של לחכות לראות בר פלא שבת אחרי שבועות, יסודו באותה משנה על עולי רגלים. אני יודע בידועים ביידיש, אולי יש גם בידועים בספניולית, אבל אני לא מכיר אותם. זאת אומרת, ש...
איך אומרים את זה ביידיש?
שבת נוכשפיס! אני אומר לך בעבר הפולנית, שבת נוכשפיס! חכה לי שבת אחרי שבועות, אני אראה לך. מה שבת? רובם המכריע של מי שמשתמש בהנדים, הוא לא יודע מאיפה זה נובע. אבל בר פלא אפשר לראות את זה אחרי זה, מה הדבר הזה. אני חוזר עכשיו לשליחות. אברהם מברך את אליעזר, ואליעזר גובה את המנדט הזה שאברהם נתן לו, שמברך אותו. אז מה היינו מצפים? שהמעגל ייסגר, מתי הוא ייסגר? שאברהם יתייצב, שאליעזר יתייצב לפני אברהם. עשיתי שליחותך, גמרתי את הדבר הזה. תמסור דוח? מה כתוב? לא תורה. בתורה, אחרי שאברהם מבקש את אליעזר, לא נזכר יותר בקשר לבית שלו. בתורה אצלנו כתוב, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים האלה. עוד פעם?
אתה גם אדוני.
אז זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, ויספר העבד ליצחק. הרי אברהם היה שם נורא. אברהם לא היה בחתונה שהיה יצחק. יצחק מקבל פיקוד. זאת אומרת, הדינות שבה התורה מבליטה את המעבר בין הרשויות. היה הנהגה של אברהם מיוחדת במינה, והייתה הנהגה של יצחק כל אחד בפני עצמו. אבל כל עוד שאברהם, יש לנו כמה דוגמאות של חילופי שלטון אלגנטיים. חז"ל מספרים שכשמשה עמד להסתלק מן העולם, אני ביקש כמה דברים, ואחד מהם, שהוא רוצה להמשיך לראות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן של יהושע. אמר משה רבינו, אני מוכן לקבל את המרות של יהושע, קדימה, אמר הקדוש ברוך הוא, מקובל. מספרים חז"ל שמשה רבינו עמד מן הצד, ויהושע התבקש באוהל מועד, וקיבל גילויים. כשנסתלק הענן, אומר משה ליהושע, מה אמרו לך? אומר לו יהושע, וכשאמרו לך, אתה אמרת לי, מה? זה נשמע לנו, זה דרך ארץ, זה נתפוס. יהושע נער, יהושע היה מפרגן למשה את כל החיים שלו. יהושע אמר, רבי, אתה לא אמרת לי כי הייתה הנהגה שלך. עכשיו אני קיבלתי אחריות. אם הדיבור דיבר אליי, אתה לא יכול להיות בתמונה, כי התפקידים נפלו עליי. הצורה שאתה עובד היא צורה אחרת ממני. אני מוכן להגיד לך, אבל אם הדיבור היה לי, אז עכשיו התקופה, עכשיו בהנהגה שלי שונה מההנהגה שלך. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, זה לא צרות עין, אלא זה הנהגה אחרת. הייתה הנהגה של אברהם, והייתה הנהגה של יצחק. ההנהגה של אברהם הייתה, איך אמר פלוני, אני רוצה להביא את הילדים שלי לחופה. מה יהיה? מה? אתה כל כך רוצה את החופה? אני רוצה לראות המשך. אני רוצה לראות איך יש דור חדש, ואני מאוד אהנה אם הדור החדש הזה מקבל פיקוד. זה לא פרגון, זה לא עין טובה, זה הנהגת דבר אחר. אני חושב שהיה פעם, היינו לומדים פעם פרקי תהילים הקשורים לפרשה. הפרק של השבת זה הפרק שהספרדים שרים אותו בחתונה. פרק ממי, יופי אבינה מבני אדם. מעניין מאוד שכמה קטעים כאלה במדרש, חז"ל דרשו אותו על אברהם, ההופעה של אברהם וכו' וכו', היחסים של הכלה וכו' וכו'. יש שם בסוף ביטוי שמבטא את הבעייתיות של העברת סמכויות ואת העדינות שבהם הביטוי הזה מתנסח. כשאומרים לפלוילי, יש לו מולדת, אומרים לפלוילי עד 120, למעשה מה אמרו לו? אתה תמות ב-120. יש, תפרגן לו על מה... כשאתה אומר עד 120, אמרת, ואחרי 120 תמות. אז נכון שאנחנו שבויים בריחות הימים של 120, אבל מה טיב העובדה הזו שאני מזכיר לו שהוא כבר לא יחיה? כשרוצים באותו פרק בתהילים לאחל למלך שתהיה לו אריכות ימים, אבל הרי באריכות ימים מונח גם העובדה שהימים האלה פעם ייפסקו. אז שם כתוב, תחת אב, אתה שומע את זה כבר פעם, תחת אבותיך יהיו בניך. המלך עולה לשלטון, ואני רוצה לומר לו שהוא יזכה, שהבנים שלו ירשו אותו. הרי ברגע שאמרתי לו שהבנים ירשו אותו, אמרתי לו שאתה תמות. היורשים אמרו. אז הוא אומר, אני מוציא אותך מן התמונה. תחת אבותיך, הרי אתה ירשת את אבא שלך. תחת אבותיך יהיו בניך. יהיה פה רצף של שלטון. אני כאילו מתעלם ממך, ואני אומר, יש בית המלוכה. ואביך יסד את בית המלוכה הזה, ובניך יהיו תחת אבותיך. אתה כאילו אני מתעלם ממך. אני מתעלם ממך כי אני לא רוצה לדבר לא על החיים שלך ולא על המוות שלך, אני רוצה לדבר על הרצף. ויספר העבד ליצחק את כל מה שקרה הוא, אני ברגע זה מתעלם מהעובדה שאברהם. אברהם עוד יחיה. אברהם למעשה חי עד שעשיו נעשה בר מצווה. הרי כתוב שמשהו הזיד, הזיד אנשים, זה מפני שזה היה אבל על ימי אברהם. וזו אחת השאלות הגדולות, למה רבקה לא הלכה להתפלל אצל לבחת מחמיה? אתה רוצה לחדש קדימה. היא הלכה לבית שם בעבר, היה לה את אברהם. אז זה כבר פרשה בפני עצמה. מתעלמים מאברהם, מהרגע שיצחק מקבל פיקוד, זה כמו שיהושע אומר למשה רבנו, אתה לא אמרת לי. לא יודע מה, מסתום איזה עלה לו בכאב לב גדול להגיד משפט כזה. אבל כשחז"ל ניסחו את זה, הם אמרו, הגיע התור של הנהגה אחרת. להבין, היו בימינו כמה דוגמאות של חילופי צעירים, זקנים, ביידן, להיות אלגנטים, לשמור את הרצף, לשמור את התכנים, לא לפגוע בשני, אבל אני מסתום. זה גם תלוי אם הזקן יש לו שכל לדעת לזוז מתי שהוא רוצה לזוז. אם הוא יודע לזוז מתי שצריך לזוז, והוא תופס את ההנהגה שלו, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים האלה. אברהם לא נמצא בתמונה הזאת. אז נמצא שהסיפור שלנו, אברהם קובר את שרה, זה אקט אחד. האקט השני, אברהם דואג. זה גם מאוד אחראית ורצינית להמשך, אבל ברגע שהדבר הזה מתבצע, אברהם צד מזה, וכאן מתחילה תקופה חדשה, והיא התקופה של יצחק.
תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.